שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ירמיה, נתנאל אלינסון טוען ששבט בנימין נטרו תינה לשאר ישראל על ההסכם עם הגבעונים, שבסוף אכלו חצי מהנחלה שלהם בנוסף ליבוסי שלא הורישו לבסוף. אולי זאת הסיבה להתכנסות השבטית שלהם מול כל ישראל. אכן, יכול להיות. שואל גיא, בוקר טוב, בספר שמואל דמותו של דוד מוצגת באופן חיובי. אולם בין השורות ניתן לקרוא על דמות יותר מורכבת. אשמח להתייחסות הרב, תודה. אנחנו נלמד על דוד לאורך הספר, ומתוך כך נוכל לדעת את המורכבות המיוחדת של האישיות של דוד, שהיא בסופו של דבר אישיות מאוד חיובית, שהרי הוא משיח אלוהי יעקב. טוב, אנחנו ממשיכים בספר שמואל א', בפרק א', בפסוק ד'. ויהי היום, אז דיברנו על זה שאלקנה היה עולה מימים ימימה לזבוח לשם צבאות בשילו. ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים לשם. פנחס כאן בלי יוד אחרי הפה, פין נחס שבתורה זה עם יוד, פנחס שכאן הוא בלי יוד. מכאן אגב שהשם פנחס חזר על עצמו לאורך הדורות. היו משתמשים בשם פנחס מצד הכבוד הראוי לפנחס בן אלעזר, מה שמסביר שהפנחס בן אלעזר שמוזכר במעשה פילגש בגבעה, יש אומרים שאיננו פנחס זה שבתורה, אלא פנחס אחר הקרוי באותו שם. מי יודע? ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. המנות האלה הן מנות מתוך הזבח, כלומר קורבן שלמים שאלקנה היה מקריב, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. כלומר, כנגד כולם, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. זה דיברנו כבר בפעם שעברה, מדוע יש הדגם הזה של אישה אחת פוריה ואישה אחת עקרה, ודווקא העקרה היא אהובה יותר. רק אזכיר שדיברנו על זה. וכי עשתה צרתה גם כעס. בעבור הרעימה, כי השם, כי סגר השם בעד רחמה. מי צרתה? צרתה היא פנינה. פנינה מכעיסה אותה. מה זה להכעיס? בעברית של ימינו, כעס פירושו כעס. בעברית מקראית, כעס פירושו צער, לצער. כן? לעומת זה, מה שאנחנו קוראים כעס, נקרא בתנ"ך חרון, או חרון אף. אז וכי הסתה שהייתה מצערת אותה, הייתה מצערת אותה גם כעס, כלומר הרבה. בעבור הרעימה יש לנו כאן תופעה דקדוקית מיוחדת, דגש באות רש, שזה בניגוד לכללי הדקדוק, אבל יש לנו מספר מקומות בתנ"ך שיש דגש ברש, לפעמים כדי להתאים את הרעיון. הרעימה זה כלומר להרעים אותה הרבה. כי סגר השם בעד רחמה. חז"ל אומרים שפנינה ושטן לשם שמיים נתכוונו. מה זה השטן? השטן של איוב. מדוע השטן מסית נגד איוב? כי הוא מקנה לאברהם. כן, שאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, ראית, האם ראית כעבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ. מה זה אין כמוהו בארץ? מה עם אברהם? זה הרגיז את השטן. ופנינה רצתה שחנה תתפלל כמו שרחל הייתה צריכה להתפלל, כמו שיעקב אומר לרחל, אתחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, כלומר את מבקשת ממני להתפלל, את צריכה להתפלל. אז גם פה יש משהו דומה, שפנינה רוצה שחנה תתפלל. התלמוד אומר, מי שאמר את המשפט הזה שחנה ופנינה, סליחה, שפנינה ושטן לשם שמיים התכוונו, הוא האמורה רבה. אז הגמרא מספרת שאחרי שרבה אמר את הדברים האלה, הגיע השטן ונשק לו את רגליו. אומר, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, מישהו מלמד עליי זכות, אז השטן היה מבסוט. כי סגר השם בעד רחמה. מה? מין פנינה. אבל השטן לא נענש. השטן לא נענש. ברור, ברור. גם אם אתה עושה לשם שמיים, אתה משלם מחיר על זה. זה עוד יותר מראה עד כמה היא גדולה, פנינה. שהיא מוכנה גם לחטוף על זה. והרי גם על יעקב אמרו, וכי כך עונין את המעוקות. יש תמיד מורכבות בדברים האלה. כמו האישיות של דוד, שגם היא אישיות מורכבת. וכן יעשה שנה בשנה. מידי עלותה בבית השם, כן תחעיסנה ותבכה, ולא תאכל. היא לא הייתה אוכלת מן הקודשים, שזה לכאורה דבר טוב לכל מהקודשים, אבל היא איננה מסוגלת לכך. כן, מה זה יעשה שנה בשנה? היה רגיל לעשות. ואומר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה יראה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. טוב, אז זה בעצם רומז גם ליעקב שהיו לו 10 בנים חוץ מרחל. כן, יש איזה דמיון, יש איזה הקבלה בין חנה לבין רחל. אז יש 10 בנים ובסוף 2 יצאו ממנה 12 שבטים. אז הביטוי הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אינני יודע עד כמה זה מנחם, הרי היא רוצה ילדים. כן, אז הוא אומר, אני טוב לך, בסדר, מעשרה בנים, הוא משתדל על כל פנים. ותקום חנה אחרי אוכלה בשיתו, בשילו ואחרי שתו. כלומר, הוא שכנע אותה בכל זאת. כן, ואלי, אז מה זה הסיפור הזה שהיא אכלה ושתתה? שהיא קיימה מצווה, בעצם. מצוות אכילת קודשים, לא יודע אם זה מצווה פורמלית, אבל זה דבר טוב, וזה עצמו נותן לה גם זכויות וגם כוח. ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכות תבכה. אז מה זה הסיפור הזה של מרת נפש? הגמרא, המשנה במסכת ברכות אומרת, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. יש רק בעיה אחת, לא ברור מה זה הכובד ראש הזה. להתפלל צריך כובד ראש. אז הגמרא מביאה מספר אפשרויות, מהו אותו הכובד ראש. האפשרות הראשונה שהיא מביאה זה דברי חנה. כן, והיא מרת נפש ותתפלל. אז יוצא לפי זה שהכובד ראש זה המרירות, מרירות הנפש, הרגשה של האדם חסר. האדם מתוך תחושת החיסרון יכול להתפלל. הגמרא לא מקבלת את התשובה הזאת, היא אומרת שיכול להיות שזה מיוחד רק לחנה. דילמה חנה שנה, דהבת מרירת ליבה טובה. היא הייתה מרת לב ביותר. מה פירוש הייתה מרת לב ביותר? מסביר הרב אשכנזי שאצלה מרירות הנפש הייתה מוצדקת. כלומר, היא צודקת בזה שהיא רוצה ילד. אבל מי אמר שכל מה שאדם מרגיש שחסר לו, זה באמת חסר לו? אולי זה טוב שחסר לו. כן, אדם מתלונן, אפילו אישה מתלוננת שאין לה ילדים. אולי במקרה שלה זה טוב. אבל חנה, כיוון שהייתה נביאה, ידעה גם שמגיע לה. כלומר, לא רק שמגיע לה, שזה הכרח, זה הכרח של הבריאה שיוולד לה בן, כי על ידי הבן הזה תופיע מלכות בישראל, ולכן היא מרת נפש ותתפלל. אבל אנחנו, שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים תמיד אם התלונות שלנו הן תלונות מוצדקות כלפי מעלה, ולכן הגמרא אומרת שזה לא נכון להלכה למעשה. אבל כלל גדול הוא שכאשר הגמרא מביאה הווה אמינא, זאת האמת. אלא שזה מסיבות טכניות לא יכול לצאת אל הפועל. אז לכן היא מרת נפש היא האידיאל של התפילה. והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכו תבכה. מה זה ותתפלל על השם? לכאורה צריך להתפלל אל השם. אלא מכיוון שמילוי בקשתה זה עבודת צורך גבוה, כלומר על ידי שיהיה לילד יתקדש שם שמיים בעולם, והקדוש ברוך הוא ייקרא בשם השם צבאות כפי שנראה בהמשך, לכן התפילה שלה היא על השם. כלומר זה למען השם שהיא מתפללת, לא למען עצמה, ותתפלל על השם ובכו תבכה. כפי שנראה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה